כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. הגמרא במסכת תענית אומרת, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אבל משנכנס אדר, מרבים בשמחה. אנחנו עכשיו כבר ערב ראש חודש אדר א' אמנם, אבל כבר אדר חודש אדר. יש עניין מיוחד להרבות בשמחה. אני רוצה באופן כללי להסביר את העניין. לא כתוב בחודש אב, שנכנס אב, מפסיקים לשמוח. מה כתוב? ממעטים בשמחה. וכשנכנס אדר, מה כתוב? מרבים שמחה. למה הכוונה? יהודי צריך להיות כל החיים שמח. נכון או לא? אני שואל אתכם. נכון? אנחנו נולדנו בשביל לשמח, לא להיות עצובים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם להיות עצוב, מה אתם אומרים? אני שואל אתכם. ודאי צריך אמונה. אבל אני אומר, ולכתחילה, האלוקים ברא את האדם בשביל שיהיה שמח, לא רק את האדם, את העולם, שמחת עולם על ראשם. השמחה היא הדבר הטבעי ביותר, הדבר הנכון ביותר. יען אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל אמר כדברי תוכחה. המציאות, הבריאה של האדם, אדם בריא הוא אדם שמח. תנו חיוך, תנו חיוך. מי שלא יכול לתת חיוך, יש לו בעיה, יש לך בעיה איזושהי?
לא.
למה אתה לא מחייך?
סיבה יש לך,
אז בדיוק, יש לך בעיה שאין לך סיבה לחייך. מתי האדם שמח? כשהוא רואה טוב. תאמו, הוא טוב כי טוב השם. כשאדם רואה טוב, יש לו עין טובה, יש לו לב טוב, חושב בסימפתיה, בטוב על האחרים, הוא שמח באופן טבעי. דרך אגב, השמחה, אני לא יודע, חלק מכם עדיין אין לו ילדים, אבל חלק אני רואה כבר יש לו ילדים. כשתינוק נולד, הוא בדרך כלל בוכה. זה סימן טוב שהוא חי, נושם, הוא בוכה. מתי ההורים באמת באה שמחה גדולה? כשהתינוק נותן את החיוך הראשון. החיוך הראשון, אתמול הייתי אצל הנכדות שלי, זכינו לתאומות. אז פתאום הנכדה, ילדה קטנות, ממש תינוקות, הנכדה חייכה. הייתי כל כך מבסוט. באופן ספונטני, למה? כי החיוך מראה על שמחה. אדם מחייך, מראה שהוא שמח. תינוק שהוא מחייך, סימן שיש לו נשמה. זה לא חתיכת בשר שבוכה ואוכל כל הזמן, אלא הנשמה מתבטאת. נאמר, הצד הפנימי, הנשמתי של אותה תינוק, הנשמה הטובה הזאת, מתבטאת בדבר כל כך פשוט כמו מה? חיוך. יש חיוך, יש רוחניות, יש נשמה, יש משהו. סליחה שנתקע את דברי, נכנס אדר מרבים בשמחה. מה זאת אומרת מרבים בשמחה? תמיד צריך להיות שמח. אדם באופן טבעי צריך להיות שמח. נכון, אתה צודק שיש סיבות לעצבות. אחרת האדם לא היה עצוב. תכף ניגע בסיבות לעצבות וכיצד מתמודדים איתם. נכון שהסיבות קיימות. אבל זה כבר דבר, יכולים, אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. האדם במהותו, אישיותו, לכתחילה צריך להיות אדם שמח. נסיבות החיים, בעיות, כל הדברים האלה גורמים לו כמובן לעצות, תגם תתייחס לדברים האלה. אבל נכנס אדם מרבים בשמחה, למה המשל דומה? במגביר קול, ברדיו, יש מה שנקרא ווליום. ווליום, נכון? בכל ישראל. אתה יכול להגדיל את הקול, את המוזיקה, אתה יכול גם למעט את המוזיקה. נכון? ככה גם השמחה. אתה יכול להגדיל את השמחה, אתה יכול גם למעט את השמחה. בחתונה, מה עושים? פול ווליום. בעיקר שילדים שלך התחתנו, אתה תראה איזה... פול ווליום, אין זה שמחה. לא צריך להגיד לאנשים לשמח. לא צריך להגיד, הם שמחים כל כך ספונטנית. הם באים לשמח חתן וקלה. זה נקרא דרך אגב שמחה של מצווה. כן? אין השכינה שורה, אלא על מי שיש בו שמחה של מצווה. אז רש"י אומר, שמחה של מצווה, שהמטרה של השמחה לשמח את החתן ואת הכלה, אם אתה בא במטרה הזאת, אז השמחה הזאת היא של מצווה. כן. הרי אומר זה באופן טבעי, האדם בא לשמח את החתן ואת הכלה. בלוויה בדיוק הפוך. אדם בא, לא צריך, הוא עצב, הוא עצוב לו, חסר לו. אותו האדם שנפטר מן העולם, אם זה קרוב משפחה, או אם זה ידיד או חבר, הוא חסר לו. החיסרון, ככה אומר המהר"ל מפראג, בנתיבות ישראל, מישהו שאל אותי איפה זה כתוב, יש בנתיבות עולם, סליחה, של המהר"ל מפראג, יש שער השמחה, ושם הוא מסביר את העניין של השמחה, אז אומר, כל שלמות מביאה שמחה. כל חיסרון מביא עצבות. שם הוא מעריך בדבר הזה. אבל כשאדם נפטר מן העולם, הוא חסר לנו. כשהוא חסר לנו, אנחנו עצבים. כשאדם מקים בית בישראל, מתחתן, הוא עושה את הצעד החשוב ביותר, הייתי אומר, להמשיך את שרשרת הדורות. הרי בשביל זה מתחתנים להמשיך את שרשרת הדורות. באופן טבעי, זה שלמות. השלמות מביאה עניין של שמחה. אבל אנחנו מדברים על חודש אדר של להרבות בשמחה, ויש שמחה פרטית, ויש גם מה שנקרא שמחה לאומית, כללית, ועולמית בכלל, כל העולם כולו. אז ברשותכם, נלמד את הסוגיה הזאת של השמחה הכללית והשמחה הפרטית, ומה מקורה, מה שורשם, ואיך באמת אפשר לתת ווליום, בחודש אדר, שמחה גדולה. אני רוצה לצטט ברשותכם את המקור לדבר הזה במסכת תענית. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת משמי די רב, כשם שמנכנס עד אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. ורשי במקום מסביר מדוע, מה הסיבה לכך? מדוע באדר מרבים בשמחה? מדוע? כאלו ימי ניסים היו לישראל. ואיזה ניסים? פורים ופסח. הוא מחבר רש"י את פורים ופסח. שניהם מתחילים בפה. פורים ופסח. אמנם פורים זה דבר שונה מפסח. פסח, יציאת מצרים. ניסים ונפלאות שנעשו לנו ביציאת מצרים. ופורים כידוע זה התבטלה גזירתו של המן הרשע, ועם ישראל ניצל, ועל זה אנחנו שמחים שמחה גדולה בפורים. מה זה קשור אלינו? אלינו, לדור שלנו, לימים האלה, למציאות שאנחנו חיים כרגע. לפעמים יש אירועים כאלה בהיסטוריים שהיו לפני אלפי שנים. יציאת מצרים היה לפני 3,000 שנה, יותר מ-3,000 שנה. פורים היה לפני 2,000 שנה. זה כל כך רחוק מאיתנו לכאורה. נכון או לא? אני שואל אתכם. נכון או לא? אנחנו לא, אנחנו כבר שכחנו מה אכלנו אתמול בצהריים. איך נזכור מה היה לפני 3,000 שנה? איך הדבר הזה נוגע אלינו, למציאות שלנו, המשתנה כל כך, המתחלפת כל כך. איך אני אחיה אזהה עם זה, איך אני אהיה באמת שמח בשמחת הפורים, בשמחת יציאת מצרים, שזה העניין של להרבות שמחה בגלל שתי השמחות האלה. איך מתחברים אל העבר הזה באמת, שזה לא יש, היה פעם ולא נוגע אליי? איך עושים את החיבור הזה בין העבר הרחוק הזה ובין המציאות שאנחנו חיים בו כרגע? אמנם חז"ל אומרים, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, כאילו הוא עצמו. או כמו שראינו בשירת הים, כשקוראים פסוקי דזמרה, אומרים שירת הים, אז כתוב בהלכה שאדם צריך לשמוח, כשהוא אומר שירת הים, כאילו הוא עומד שם במקום ושמח שמחה עצומה, ממש באותה חוויה נפלאה שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הניסים והנפלאות וכל הדברים. אבל כל זה אמירות, מה שאני אומר כרגע. איך עושים את הדבר הזה? איך מזדהים עם הדבר הזה? איך השמחה תהיה שמחה אמיתית? זה מעניין אתכם הדבר הזה? אותך זה מעניין? יש עוד מישהו שזה מעניין אותו כאן? בוא נעשה ניסיון. קודם כל, אנחנו צריכים להתייחס למציאות העכשווית. אנחנו חיים בה כרגע. הדור שלנו, היום הזה, הימים האלה, הדור שאנחנו חיים בו. אדם צריך להיות מציאותי, נכון? בשביל להיות מציאותי, אתה צריך לשאול את עצמך שלוש שאלות. השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול, באיזה זמן אתה חי? מבחינה היסטורית, מבחינה ממשית, מציאותית, היום. באיזה דור אנחנו חיים? איך קוראים לדור שלנו? אם הייתם רוצים לציין, כאנשים פשוטים, מה מאפיין את הדור שלנו מבחינת העם היהודי? איזה מילה הייתם אומרים? מה מאפיין את הדור שלנו? התחלת הגאולה, יפה מאוד. גאולה זה טוב או לא?
טוב מאוד.
במה מתבטאת התחלת הגאולה? מדינת ישראל זה התחלת הגאולה. עצמאות מדינית זה תחילת הגאולה? כן, יפה מאוד. איך אתה יודע? המהר"ל כותב, הרב קוק כותב, גדולי ישראל כותבים. יש ביטוי בחז"ל, קיבוץ גלויות, אני לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי הזה, גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. יש קיבוץ גלויות בדור שלנו? יש? יש? אתה שמח בזה? כן, יפה מאוד. תודה רבה שאמרת לי כן. תכף אני אסביר למה הוא נאלץ להגיד כן. קיבוץ גלויות. ארץ ישראל פורחת? אני שואל אתכם. מכל הבחינות, נכון? מישהו ראה פעם את הכבישים שסוללים כאן, את המסילות ברזל, את הערים שבונים כאן, את מיליוני היהודים שחיים כאן? הארץ פורחת? הארץ נותנת פירותיה? פשוטו כמשמעו? איזה פירות, איזה יופי, איזה נהנה. הזמן. הזמן הוא זמן טוב היום. לא כמו שהיה לפני 100 שנה או 70 שנה, שהיינו בגלות, היינו ממש במצוקה, מבחינה לאומית. היינו ממש במצב, בחושך ממש, בגלות, בשואה, ולפני השואה. היינו מצב. צריך לשמח או לא? נתנו לך מתנה טובה, מה אתה צריך להגיד? וגם לשמח במתנה. לא כמו כאלה שאתה נותן לו מתנה, אז הוא שואל אותך, כמה זה עלה? 15 שקל? כל כך כועס עליך. תגיד תודה. צריך להגיד תודה. על הזמן הזה צריך להגיד תודה? אני שואל אתכם. צריך להגיד תודה או לא? אם אתה לא אומר תודה, קוראים לזה בעברית, כפוי תודה. כפוי טובה, סליחה. חז"ל אומרים, מה זה כפוי טובה? שעושים לך טובה, ואתה משתיר את זה, אתה כופה על זה כלי, כמו בהלכות שבת, ומוקצה, אתה לא רוצה לראות את הטובה. עין טובה. חז"ל אומרים, בחסידות זה נאמר גם, למה אדם חי במקום טוב, ממש בארמונו של מלך, ארץ ישראל, אין לך מקום יותר טוב בעולם מארץ ישראל, נכון או לא? ואין לך מקום יותר טוב בעולם ירושלים, נכון או לא? אני שואל אתכם, מי אמר כן? אתה שמח שאתה חי בירושלים? אבל למה לפעמים אתה עצוב? למה? בגלל הפקקים אתה אומר, פרטי, יפה, זה נכון. אני רוצה להסביר, זה מה שהחסידות אומרת. מה שראיתי אצל הרב קוק זצ"ל גם אומר את הדבר. כל זמן שהאדם חושב רק על עצמו באופן פרטי, הוא עצוב. חוק ולא יעבור. אתה מרוכז בעצמך, חושב על עצמך, בעצם אתה מנתק את עצמך מהכלל, מהסביבה, מהעולם, אתה חי כמו בבועה. זה קורה לכל אדם שהוא עצוב. כל זמן שאדם מתחבר אל העולם, אל הסביבה, אל המשפחה, אל החברים, אל הנוף, אל הטבע, אל הצמחים, אל בעלי החיים, מתחבר לדברים, נשמתו מוארת. כי הסיבה היא פשוטה, אנחנו חלק ממשהו. כל אחד מאיתנו הוא לא בודד. הבדידות זה עצבות גדולה מאוד. כשאדם בודד, בודד הכוונה היא לא רק פיזית, נפשית הוא בודד. הוא תלוש, הוא מנותק מאחרים. אז אם נאמר, ניקח את זה בצורת סרגל, מ-1 עד 10, אז מצבי הרוח שלנו, בין עצבות, שזה מצב נמוך מאוד נאמר, ובין שמחה, שזה שי למעלה, המנוף לדבר הזה, שאלה אם אתה אדם פרטי או אדם כללי. אם אתה אינטרסנט, חושב רק על עצמך כל היום, או אתה אדם אידיאליסט, וחושב גם על הכלל, ותורם לכלל, ופועל למען הכלל. בזה אתה עולה ויורד. אתה חושב על עצמך קצת לפעמים? בערך כמה פעמים ביום? אתה לא סופר. זאת היא הבעיה. אבל נתחיל את הדבר מההיסטוריה של המין האנושי, ברצותכם, בסדר? כתוב בתורה לגבי האדם הראשון, שהאדם הראשון, כשהוא נברא, נאמר, הייתה שמחה עצומה. ממש שמחה עצומה. הדבר הזה נרמז בשיר של שבת. אנחנו אומרים בקבלת שבת, בשבת עצמה, מזכירים שיר של שבת. מזמור שיר ליום השבת. מה כתוב שם? כתוב ככה, מזמור שיר ליום השבת, כי שמחתני השם בפועליך, במעשה ידיך ארנן. האדם הראשון, שהוא נברא, הוא מגלה את העולם. מה הוא אומר? הוא שמח או עצוב? מה אתם אומרים? לפי מה שדוד המלך, בעצם זאת שירת האדם הראשון. מה הוא אומר? שמחתני השם בפועליך, במעשה ידיך ארנן. מה זה מעשה ידיך? מה זה פועליך של הקדוש ברוך הוא? אני אברך ואז תגידו לי לפי הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נשיקה. תודה רבה. המים נעשו בדברו? הכוס נעשתה בדברו? מה אתם אומרים על הכוס והמים? מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים? זה טוב או לא טוב? אדם הראשון פתח את העיניים ואומר, איזה עולם נהדר! איזה עולם טוב! אני שמח בפועליך! אני מבסוט מכל מה שנעשה מסביב! אדם יהודי קם בבוקר, מה הוא אומר דבר ראשון? מודה אני, תודה! מודה על כל הטוב, על כל מה, איזה עולם, לאיזה עולם פתחתי את העיניים. זה כמו האדם הראשון שפתח את העיניים. אז לכתחיל העולם, כשאדם נברא, או כשאדם קם בבוקר, מה הוא צריך לחשוב, מחשבות טובות או לא? אני שואל אתכם. כן, נכון. זה כתוב בתורה. הכרת הטוב, זה דבר הראשון, נכון או לא? מה אתם מסתכלים עליי ככה? מה קרה לכם? אני אגיד לכם מה קרה. באמת, משהו, המים האלה. חטא האדם הראשון. חטא האדם הראשון, האדם נברא, וקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן. גן עדן זה המקום הכי טוב בעולם. בגן עדן, האדם הראשון שמח שמחה עצומה. לא היה חסר לו שום דבר. הכל היה. הוא ראה בכל דבר טוב. הייתה לו את העין הטובה של אברהם אבינו. שאברהם אבינו ראה בכל דבר דבר טוב. חיפש את הטוב, גילה את הטוב, מצא את הטוב. זה היה האדם הראשון לפני החטא. אבל ברוב אבונותינו ואבונותיו הוא חטא. והחטא הזה גרם לו לעצבות גדולה. עצבות גדולה מאוד שכולנו, כל המין האנושי, כל אחד מאיתנו, יש בו עצבות. אבל העצבות הזאת מתחילה מהחטא של האדם הראשון. אני רוצה לצטט לכם כאן את העצבות כפי שזה בא לידי ביטוי בתורה כתוצאה מהחטא של האדם הראשון. ואם מישהו מוצא את עצמו באיזה מידה עצוב או משהו כזה, אל יתלה את זה רק בעצמו. יגיד, מה אני אעשה? אני בן אדם. אני תולדה של האדם הראשון. העצבות, היא מלווה את המין האנושי עד היום. כתוב בתורה לגבי העצבות, כתוב, ואל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך ועירונך, בעצב תלדי בנים. ככה כתוב בתורה לגבי האישה, אחרי שאכלו מעץ הדעת, טוב ורע. אחרי שהתפתו ליצרים, לתאוות, לכל הדברים האלה. בעצב, כן, בעצב תלדי בנים. רש"י, אם זה מעניין אתכם, למה האישה עצובה? בכל זאת, אפשר להסביר את זה, אני יכול להסביר את זה לעצמי ולדעי גם את העצבות. ידוע שכל אישה שבהיריון ושיולדת, ויותר מזה, כשהיא מגדלת את הבנים, יש לה מצבי רוח, מה שנקרא בלשון שלנו, בלשון המתה. יש כאן מישהו נשוי במקרה? זה נכון או לא מה שכתוב כאן? כן, זה נכון, מה ש... אני מצטט את רש"י. רש"י אומר, עצבונך, מה זה עצבונך? הרבה הרבה עצבונך. זה צער גידול בנים. צער גידול בנים. מי שמגדל בנים, כמו יעקב אבינו שגידל את בניו, יודע כמה צער יש בגידול הילדים. ומה זה עירונך? זה צער העיבור. אישה בהיריון, באופן טבעי, צער לה. היא מתייסרת. מתייסרת נפשית בצער. כל זה. ומה זה בעצב תלדי בנים, אומר רש"י? זה צער הלידה עצמה. הלידה עצמה היא צער גדול מאוד. כאבים גדולים מאוד. כל זה. כל זה זה לא מקרי הדבר הזה. כל זה בא מאיפה? מחטא האדם הראשון. מה עם הגבר, תשאלו אותי? מה עם הגבר?
מה עם הגבר?
אתה יודע, מעניין אותך. ולאדם אמר, ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה. אתה אוכל, הפסוק בהמשך אומר, אתה זורע שם חיטה ושעורה, במקום זה אתה קוצר קוצים ודרדרים. מוכזב. אתה משקיע ואתה לא מוצא שום דבר. בלשון המודרני קוראים לזה מתוסכל. מתוסכל מה שאתה עושה וכל הדברים האלה. כל זה תוצאה של החטא של האדם הראשון. אבל חטא האדם הראשון, שאנחנו כולנו לצערנו הרב עדיין בעיצומו של העונש ההיסטורי הזה, כולנו, כמובן, כל המין האנושי, לא רק כל אחד באופן פרטי או עם ישראל, כל המין האנושי בעצם הוא סובל מאותה סיבה קדמונית, שבעצם שהאדם הלך אחר יצריו ותאוותיו, כמו שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון בגן עדן, אייכה? הוא לא יודע איפה הוא. איפה האדם שבך? נולדת להיות שמח. נולדת להיות בן אדם טוב, ורק טוב, ולא רע. למה איבדת את הדבר הזה? מה קרה לך? השאלה אייכה, או איפה האדם שבי, האדם הראשוני הזה, השמח והטוב לב, זאת שאלה שכל אחד שואל את עצמו. והשאיפה שלנו למה להגיע? לתיקון. מה זה תיקון? להגיע למדרגה של האדם הראשון. האדם הראשון לפני החטא. כמו שנאמר כבר, בשמחת עולם על ראשם. שמחה, הגמרא אומרת, שמחה שמעולם, מעולם הכוונה מבריאת העולם, השמחה הזאת תהיה על ראשם, ומתי היא תהיה על ראשם, מי יודע? אתם לא יודעים. אז אני אגלה לכם, לגלות לכם מתי השמחה הזאת תהיה עולם. כשעם ישראל ישוב לארץ ישראל, כשאנחנו נשוב לארץ ישראל, תחזור השמחה לעם ישראל קודם כל, תכף נראה את המקורות לדבר הזה, אבל מתוך שתחזור השמחה לעם ישראל, תחזור השמחה לכל המין האנושי, כולם יהיו שמחים, תהיה שמחה עצומה, כמו שאומר הרמח"ל בספרו על מאמר הגאולה, והוא אומר לעתיד לבוא, רמח"ל ברוח קודשו, הוא מסתכל קדימה, לא רק להווה, בהווה תמיד יש קשיים, הוא מסתכל קדימה, והרמח"ל, לעתיד לבוא, ואומר הרמח"ל, אומר, לעתיד לבוא כולם יהיו שמחים. כמו ששמחת בית השואבה הייתה שמחה עצומה, לעתיד לבוא השמחה הזאת של שמחת בית השואבה תהיה זעירה לעומת השמחה הגדולה שתאפיין לעתיד לבוא את כל המין האנושי. ואם יראו אז איזה בן אדם עצוב או משהו כזה, מיד הכניסו אותו למוזיאון, יגידו, תראו, פעם היו אנשים עצובים. היום זה הפוך, לפני אתה רואה בן אדם שמח, אתה אומר, מה קרה לך? מה אתה זורח? מה אתה שמח? זה לא מתאים כאילו למציאות. אם כן, לעתיד לבוא, כמו שאמרנו, השמחת עולם על ראשם, שמחת תחזור, אותה שמחה, אני קורא כאן את הפסוק אצל הנביא, כתוב, ופדויי השם ישובון, ויבואו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם, דהיינו הקדמונית הזאת, השמחה של האדם הראשון, תהיה על ראשם של עם ישראל, וכל העולם כולו במהרה בימינו, אמן. אם כן, השמחה זה עניין כללי. אדם כללי הוא אדם שמח יותר. בדור שלנו אמרנו יש שלושה דברים. הזמן שאתה חי בו זה זמן קיבוץ גלויות, תחיית עם ישראל, זה זמן של שמחה. אסור להיות כפוי טובה בזמן הזה. כל יום צריך להודות, לא רק הזה שאתה נושם, כל הנשמה תעלה לי על כל נשימה ונשימה, אתה צריך להודות. אלא על העובדה שהקדוש ברוך הוא שתל את נשמתך בדור הזה, במציאות הזאת, של קיבוץ גליות ובניין ארץ ישראל. נכון שיש קשיים ויש צללים וכל הדברים האלה, אבל האור הוא גדול, שפע של אור. צריך לפתוח את העיניים, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובה והחסד שהוא עושה עם הדור הזה. המקום שאנחנו חיים בו. יש שלושה דברים. יש הזמן, המקום והאדם. מה שנקרא בלשון חז"ל, ראשי תיבות, השן, עולם, שנה, נפש, כן? מקום, זמן, אדם. המקום שאנחנו חיים, איזה מקום אנחנו חיים כאן? היום. איפה אנחנו כאן? עכשיו, ברגע זה, באיזה מקום אנחנו? איך קוראים למקום הזה? מכון מאיר. איפה נמצא מכון מאיר? בירושלים. תגיד, זה מקומות טובים או לא? מה אתם אומרים? אה? נכון או לא? אין לך מקום יותר טוב בעולם מירושלים. השבוע חיתנו, השבוע, כן, באמצע השבוע הייתה חתונה של בחורה שבאה מארגנטינה, ובחור שבא גם מאירופה מאיזשהו מקום. אז אמרת בחופה, אמרת, תראו את כמה אתם מאושרים, באתם מקצה העולם למרכז העולם. באמת, מקצוות עולם באו לכאן, צריך להיות שמח בזה או לא? המקום שאנחנו חיים, ירושלים, ארץ ישראל, זה המקום הכי טוב בעולם. מצד האמת הוא המקום הכי טוב בעולם. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? אה? שואל אותך, תגיד. תודה. איזה אדם, אדם זה הנפש. כל אחד מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, יש לו תפקיד. לצמחים יש תפקיד, לבעלי החיים יש תפקיד, למין האנושי יש תפקיד, לאדם יש תפקיד, לעם היהודי גם יש תפקיד. מה התפקיד של העם היהודי בעולם? של מה אלוקים בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו? מי יודע? תלמידים יקרים, בשביל מה אלוקים בחר את עם ישראל? אתם צריכים ללמוד עוד שנה במכון מאיר. למה הביא אותנו לעולם? את האומה, אני לא מדבר על הפרט. פרט זה אדם מבולבל, לא יודע מה נעשה איתו. את עם ישראל. יפה מאוד. אתה כבר בוגר מכון מאיר במקרה, או רק תלמיד חדש כאן? מיישלה. יפה מאוד. לקדש שם שמיים. להביא טוב לעולם. אדם נברא על מנת להאיר את העולם. כי נר השם נשמת אדם. להיות בן אדם טוב, שזה האדם נולד. ובאמצעות הטוב שבו, דיינו המידות הטובות, המעשים הטובים, כל הדברים האלה, הוא מאיר את העולם. חז"ל אומרים, אילולי היה ישראל, לא היה טעם לבריאת העולם. כי עולם חשוך, עולם שאין בו אור השם, ואין בו כבוד השם, ואין גילוי השם בו. בשביל מה? בשביל זה נברא העולם? איך אומר רש"י בהתחלת התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, בראשית, מה זה הבית של בראשית? בשביל ראשית ברא אלוקים, אומר רש"י במקום. אין המקרא הזה, אומר אלא דורשני, בשביל ראשית, מה זה ראשית? אין ראשית אלא ישראל. כאילו הבית של בראשית, זה בשביל מה נברא העולם? בשביל ישראל. מה זאת אומרת בשביל ישראל? שישראל יאירו את העולם, יביאו טוב לעולם. זה העם היהודי, זה העם ישראל לדורותיו, לא רק לדור שלנו. כל הדורות שהיו, כל הדורות שיהיו, וכל אחד מאיתנו בא לקדש שם שמיים, לגלות את כבוד השם בעולם. צריך להגיד על זה תודה? אני שואל אתכם, התפקיד שלך כאדם, כיהודי, בתוך, הוא תפקיד אוניברסלי, עולמי, אתה ילד של אברהם אבינו שנאמר עליו, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, אנחנו עם, 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 עם של יהודי שנקרא אברהם אב המון גויים, אב המון גויים, הכוונה, אבא הרוחני המשפיע על כל האנושות כולו. צריך להגיד תודה על זה שנולדת יהודי? צריך להגיד תודה. הכרת הטוב, נכון או לא? על זה צריך להיות שמח. על העובדה שאנחנו היום כאן חיים בארץ ישראל. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מתי כשאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. כמו שאנחנו אומרים בשיר המעלות, אומרים את הדבר הזה. חילקתי לכם דפים, ברשותכם תפתחו את הדפים. הגמרא במסכת ברכות עוסקת בסוגיה של שמחה בזמן חתונה. כן? אז הגמרא אומרת, נכון שהשמחה בזמן החתונה צריכה להיות שמחה גדולה מאוד, כמו שאנחנו רגילים, אבל בכל זאת שוברים את הכוס מתחת לחופה, ואנחנו אומרים, זכר לחורבן, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני כל העם. פתאום איזושהי טיפה של עצבות מכניסים בתוך השמחה העצומה הזאת על ידי שבירת הכוס. והגמרא דנה בסוגיה הזאת של שמחה, האם השמחה יש להקטין אותה, להגדיל אותה, ועד מהם התחומים של השמחה בחתונה, הכוונה, בזמן החתונה. אני ברשותכם קורא את הגמרא שם למעלה. אמר לרבן, רבנן, אמרו חכמים לרב אמנון הזותי, באילולה דמר ברי דרבינה, בשמחה, בחתונה שהייתה שם, לישרי לנמר, תשיר לנו שיר, בחתונה. אמר לו, ויילן דמייטנן, ויילן דמייטנן, אוי לנו שאנחנו מתים, אוי לנו שאנחנו מתים, באמצע החתונה, שר איזה שיר כזה, מה זה השיר הזה? אמרו לה, אנן מנענה בטרח, מה נגע, מה אחרי השיר כזה, שאתה אומר, אתה מזכיר את המוות ביום החתונה, אז מה נענה אחריך? אמר לו, אי תורה, אי מצווה דמגנו עלינו, איפה התורה ואיפה המצווה שמגינה עלינו? אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. אימתי? בזמן שאומרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. היום אומרים בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, או לא? מה אתם חושבים? כן, איך אתה יודע? היית בגלות? זה נכון. אין אדם מכיר בניסו, אבל האנושות כולה מתבוננת במדינת ישראל ובעם ישראל, אומרים, איזה נס, איזה פלא, מעם שהיה כל כך שפל, כל כך נמוך, בלי מדינה, בלי ארץ, קמה כאן מדינה לתפארת, חזקה מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית. היום ראש ממשלתנו יכול לבוא ולקום להגיד, אנחנו מעצמה בענייני, אני יודע, מחשבים, סייבר, סייבר, לא יודע, כל העולם כולו מעריץ אותנו בחוסן שלנו, נכון או לא? תגידו, מה אתם מסתכלים עליי? אתם בדרך קוראים כותרות של העיתונים, על הסקנדלים של הפוליטיקה. אבל צריך להסתכל מעבר לקליפות, לא להסתכל רק בחיצוניות. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו, אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה. אומר על הרב, על השחוק הזה, על השמחה הזאת, כל זה אני מחבר לנכנס אדר מרבים משמחה. אנחנו שמחים על פורים, שמחים על פסח, אבל מי שלא שמח על השמחה היום, אז גם השמחה שלו על פורים, על מה שהיה, ומה שהיה במציאת מצרים, היא לא אותה שמחה. השמחה שלו מחוברת. העבר וההווה והעתיד, הכל צריך להתחבר ביחד. אי אפשר לחיות את זה בשני עולמות שונים לגמרי. על זה אומר כאן הרב, נקרא את זה בבקשה, יש לכם את אין היה. בעוד תת זין, כן. אולי נתחיל בתת וב. אני אקרא את הדבר, מקוצר זמן אני אדלג אולי כאן על כמה דברים. יש שני אופנים לשמח את האדם. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים, דאגה בלב איש ישיכנה ישיח את זה מדעתו. אמנם שמחה זו איננה שלמה ומתמדת, כמה זמן אתה יכול לשכוח את הצרות שלך? והצרות האלה צפות ועולות. כי הלא הדברים שהאדם מתעצב עבורם, הם קיימים ונמצאים מרבבים משמחתו תמיד. אז איך האדם יכול להיות באמת שמח, רק על ידי שישכח את כל הצרות שלו? וזה לא מספיק להיות שמח כל הזמן. על כן, הדרך המובחר הוא הדרך השני להיות שמח. ומהי הדרך השנייה להיות שמח? שהאדם יצייר לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו. לא לברוח מהדברים שמעציבים את רוחו, אלא לצייר אותם. דיינו להתבונן בהם. ויעמיק וישכיל בשכלו, שאפילו בשביל הדברים שהם הסיבות היותר גדולות, להתעצב אין בהם דרך עוצב באמת. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הכל הוא לטובה. גם הרע הגדול ביותר, דיינו המוות לכאורה, גם המוות. של המוות אינו רע וראוי להתעצב עבורו. זאת אומרת, האדם צריך להגיע למדרגה כזאת בהתבוננות, באמונה נאמר, של לדעת שבאמת כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה, כולל מה שנראה בעינינו הצרה הגדולה ביותר. כל דוד רחמנה, לטב אביד, הכל הוא עשה את זה לטובה. כי אם להשתדל להשלים תכלית החיים כראוי, גם מה שנראה בעינינו כדבר לא טוב. אז זה קודם כל, אם אתה רוצה באמת להיות שמח כל הזמן, אתה צריך להיות כמו נחום איש גמזו כזה, או כמו רבי עקיבא כזה. שרבי עקיבא משחק כשהוא ראה את החורבן, הוא משחק. הוא אומר, הכל לטובה, גם החורבן בסופו של דבר הוא לטובה. כי הוא רואה לפניו את העתיד שיבנה בית המקדש השלישי לנגד עיניו. אם האדם חי באמונה כזאת, תמימה, פשוטה, לא מורכבת ולא מסובכת, הוא אומר, הכל מאלוקים והכל לטובה, מתגבר על כל קושי, אין לו בעיה. השבוע הייתי בניחום אבלים של משפחה, שהילדה נפטרה, ילדה קטנה, תינוקת נפטרה, בנסיבות כאלה ואחרות. וכשבאתי למשפחה הצעירה, הייתי איזה עצבות אדירה הייתה בזה. והסברתי מה שהרב כותב כאן בעניין הזה. שלא, צריכים להסתכל קדימה. קודם כל בירכתי אותם שלהם הרבה ילדים, כבר הם חייכו. למה הם פתאום הרימו את הראש מעבר להווה אל העתיד? עצם המחשבה שאתה מסתכל על העתיד, זה כבר משמח אותך. אתה לא תוקע, תקוע בתוך ההווה. לא שלא היה להם צער, היה להם צער, ודאי היה להם צער. אמרתי להם מה שחזל אומרים בעניין הזה. תמיד צריך לראות שהכל מאלוקים והכל לטובה. עם כל הצער ועם כל הבכי וכל הדברים, בזה אתה מתעלם ומתגבר על הצער הגדול ביותר, כמו מותם של תינוקות או דברים מהסוג הזה. יאמר גם... לזכותה של משפחת גרוס, אסון כזה פקד את המשפחה, שהאבא שהתבטא מתוך אמונה כזאת גדולה. אז כשיש אמונה כזאת גדולה, אז המקרים והמצבים המשתנים, אתה מתעלה ואתה שמח. אמנם יש מדרגות בשמחה, אתה עולה ומתעמח. זה באופן פרטי, איך להיות שמח. דהיינו, להתחזק באמונה, שהקדוש ברוך הוא עושה את כל מה שהוא עושה באופן פרטי, באופן כללי, באופן עולמי, באופן היסטורי, הוא עושה את הכל לטובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואם הנה טועה, המדרש אומר על רבי מאיר, שהוא אומר, טוב מאוד, מאוד, זה אותיות אדם, אבל רבי מאיר אומר, מאוד זה מוות. זאת אומרת שאפילו המוות לטובה. תשאלו אותי איך, אני לא יודע, אבל זה לטובה. מוות זה בסך הכל רוטציה, דור הולך ודור בא, ואנחנו מתקדמים בעולם, ואנחנו מתקדמים, כן, בבקשה. יפה מאוד, יפה מאוד, מותיק, דברים, זה אישק, אתה צודק. אין יום שהוא לא חדש, הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכשיש דבר חדש שמחים, קנית פעם בגד חדש. היית שמח? כל יום בגד חדש, שמחים. אבל אני רוצה לחבר את זה לעניין הכללי, זה העניין הפרטי. למדנו על ידי חיזוק באמונה, האדם הוא שמח כל הזמן. אמונה חזקה שהכל מעט השם, והכל לטובה, ודאי שיהיה שמח. לגבי הדבר השני, אומר, לגבי שחוק פינו בעולם הזה, אומר כאן הרב בסעיף תזיין, השחוק מורה שהוא במלואו, כשאדם באמת שמח במלואו, שכבר הושגה התכלית כולה, שהגיע למטרה שלו. האדם ראוי שישכיל כי אין שלמותו נגמרת, כי אם כאשר תשתלם האנושיות כולה על ידי ישראל בגדולתן, וכשתמלא הארץ דעת את השם. זאת אומרת, אומר כאן הרב דבר יסודי מאוד. ההשתלמות הפרטית שלך זה לא ההשתלמות. רק אם אתה מכיר בזה, שלעתיד לבוא, כל האנושות כולה תדע את השם, כמו שהרמב״ם מסיים את ספר משנה תורה שלו, מלאה הרצאה את השם כמים לים מכסים, הכוונה לכל האנושות כולה. רק אז באמת תבוא השמחה הגדולה. וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת, שלא רק עם ישראל יגלה את אור השם, אלא כל האנושות כולה תגלה את אור השם, מושרשת עמוק עמוק בלב כל אחד מישראל, עד שירגיש שכל זמן שלא השתלמה האנושיות, כולה אין שמחתו שלמה. ובזה יהיה האדם המעלה, שכל מעשיו יהיו לכוונה אמיתית שהיא דעת השם. כמו שציינו על הרמב״ם שהוא מסיים, את ספרו הענק משנה תורה, מלא הארץ דעת השם כמים לים מכסים. ומהרה בימינו אמן. נרבה שמחה בישראל, נרבה תורה בישראל, נרבה אהבה בישראל, נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה, במהרה בימינו אמן.